רודי, ראית את התמונות של לה פמיליה בכניסה לאולם בתל השומר?
נורא ביום. פשוט אין מילים, אין מילים, אין מילים. איזה התפרעות, איזה זעם. המסכן השוטר הזה, הפילו אותה על הארץ, זרחו, תשמע.
תראה, השוטר לא עניין אותי.
לא מעניין אותך?
לא.
אותי גם מעניין זה, בא בן אדם, בסדר, הוא כבר לא נלחם בשדרות, הוא עומד בתלת של שיבה, אז ככה.
לא, זה הנושא הוא האם נכון לטפל במחבלים שנשבו בקרב, מחבלים שאנחנו יודעים מה הם עשו בדרום, האם נכון לטפל בהם בתל השומר?
את מי נשאל אם לא את פרופסור אריה אלדד?
אז תשמע, אני לא חושב שטיפלו בו בתל השומר, אני שמעתי שהוא היה בדרך לתל השומר, ואחר כך סובבו אותו ושלחו אותו לבית חולים של שבת.
ואם הוא היה בתל השומר?
אז צריך להעביר אותו לבית חולים של שבת.
לאיזה בית חולים? של שבת?
כן. כי לא הקימו את מה שמתוקנן בצהל, בית חולים לשבויים.
אני מסכים איתך, אריה, לא טיפלת מעולם במחבל, אתה היית בירושלים בזמנים הכי בוערים שלה. לא טיפה, ניהלת את המחלקה, קביעות זה אחד מהדברים, אחד ממוצע.
בוודאי שטיפלתי, גם אם היום היו מביאים לי אותו, הייתי מטפל בו, והייתי ממליץ להעביר אותו לבית חולים לשבויים,
אחרי שאתה נותן לו את הטיפול הראשוני, כי אם כן, עזוב את השטח, בשטח יש עדיפות לחיילים שלנו.
בשטח יש עדיפות להרוג אותם.
בסדר, מסכים איתך. once הוא הגיע לבית חולים, ושם אתה עומד בחלוק הלבן, אתה מטפל בו, ואחרי שאתה עושה את המקסימום, שלהבנתך ולשבועתך המקצועית עשית כשאתה יכול להציל את חייו, אתה אומר חברים תארזו אותו, תיקחו אותם פה לבית הסוהר ושם יתפלו בו בהמשך. נו,
נכון.
אז ככה צריך להגיב?
לא נכון, לא, אני לא מדבר על התגובה של הפמיליה.
אז רגע,
אני מדבר על מי שחשב שנכון להעביר פצועים.
איך אתה יודע מה היה מצבו? איך אתה יודע מה היה מצבו? אולי מצבו היה כזה שמישהו אמר, אם הוא לא יגיע לבית חולים, פה ביני לבינך, בתי חולים, בדברים האלה, הבתי חולים, אני מניח שגם שורפים אנשים בכלא, וגם דוקרים אנשים בכלא, ויש שם הרבה תופעות של סכנת חיים, אבל אם היה רופא בשדה, שאמר, חבר'ה, יפה מאוד, אל תעביר אותו למתקן הכליה, תעביר אותו לשם.
בדיוק לכן, תוקנן בצהל לפני עשורים רבים.
אני מקבל.
בית חולים לשבועים, כולל חדרי ניתוח.
אתה חושב שזה נפתח?
אני לא יודע, אבל זה הרעיון.
אני שואל אותך, אבל כרגע יש עוד... בגלל ההפתעה.
אם לא הקימו, צריך לטפל בו.
ובגלל העובדה שבינתיים עוד לא הגיעו מספיק אפודים קרמיים וכוונות להם 16 וכל הדברים האלה שיגיעו בסוף היום. כי לא יהיה חייל שיהיה לו חסר משהו, הוא לא יושלח למערכה. אבל יש פה בעיה לוגיסטית. הופתענו לא רק בזה שקמו בשש וחצי בבוקר, פתחו לנו את הגדר ואחר כך עשו את כל מה שעשו. הופתענו גם ונכנסנו לאיזה אלם ולאיזה שיתוק, ואתה מכיר את המערכות הצבאיות, זה לוקח זמן, איך הפקודות, מה הפקודות, מה עושים דבר ראשון. אתה חושב שמישהו... מישהו תרח ביום שבת להגיד, שמע, אנחנו ניקח פה הרבה שבועים, שיפתחו בית חולים.
לא, לא צריך לתרוח, ולא צריך לחשוב, יש פקודות. צהל עובד על נוהלים ופקודות. פקודה של מלחמה אומרת, מגייסים איקס יחידות, כולל בית חולים לשבועים.
איפה עושים את זה? אתה יודע להגיד, מכיוון שהיית קרפה,
איפה יפרסו אותו? לפי התמונה התחזית. אבל זה בית...
זה תשומות זמן, אריה.
לא, 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 זה לא תשומות זמן וזה לא כלום. צריך לפתוח אותו, אנחנו הולכים למהלך קרקעי גדול. יהיו הרבה פצועים, הרבה שבויים, הרבה שבויים, צריך יהיה לטפל בהם. אני יודע על מאות רופאים שיתנדבו בשמחה לטפל במחבלים האלה, לצערי. אני חושב שלא הם צריכים לטפל בהם, אבל זה סיפור אחר. אבל יש, יש.
אין שאלה, אבל אני כל הזמן רועד... רואה את זה מוגזם, אבל אני כל הזמן נזהר להיכנס לתחום שבו יתחילו לעשות לנו את המשוואה, מה הם עושים ומה אנחנו
ולכן
עושים.
ולכן צריך לטפל בהם, לא רק.
הם ארגון טרור מרצחים, לא נשארו מילים בלקסיקון, לא נשארו מילים בשום
נכון,
מילון.
נכון, ועדיין צריך לטפל בהם.
כדי להגדיר אותם, ואנחנו מדינה.
נכון, ועדיין, לכן אני אומר לך, צריך לטפל בהם, ואני אשמח שכשאני אגמור לטפל בו, באמת הייתי, אם היו לו קביעות, הייתי מטפל בו מצוין, הייתי שמח שעמיד אותו לדין ויוציא אותו להורג.
שנייה, היית משתמש גם באור...
אני רוצה לטפל בו.
היית משתמש גם באור יהודי מבנק האור שלך?
אני לא משתמש באור של יהודי או באור של נוצרי. לא כתוב יהודי על האור. אני מצטער להגיד לך, לא כתוב יהודי על האור.
אני מאוד שמח.
ותל השומר, אגב, לא מאמין בבנק האור, הוא לא משתמש בזה.
אז אני מאוד שמח.
ביי. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו רוני ברון ואריאל דד.
האורחים והמפיקים שלנו היום: אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראית על השידור תמר שלומוביץ'. נאמר שלום וערב טוב לאופר שלח.
שלום,
חוקר אופר. בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, היית חבר כנסת וחבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. שלום אופר.
שלום אופר.
שלום חברים.
וכתבת לא מעט גם על מחדלים במערכת הביטחון, אני זוכר לפחות שני ספרים על תקציבי הביטחון, אתה מומחה גדול, מה אתה אומר?
אתה יודע, גם לא ש... שותיים פקטור בכל הסיפור
הזה.
אבל לא, אבל גם אנשים, אתה יודע מה, כמו שלושתנו, עוסקים בנושא הזה מצדיו הרבה מאוד שנים. בסוף, בסוף, כשהאירוע ייגמר, נעשה עם עצמנו חשבון נפש, כי לא שיערנו שזה יכול לקרות. וכי אולי במקומות שהיינו בהם, היינו צריכים לעשות יותר כדי שזה לא יקרה, אבל זה כמובן סיפור קטן, אני אומר אותו כדי להבהיר את גודל השבר שממנו אנחנו מתחילים את המלחמה הזאת, ואת זה שהמלחמה הזאת בעיניי חלק משמעותי בה ובהערכה של מהלכים שיעשו בתוכה, היא שכולנו כמו תושבי, בראש ובראשונה כמובן תושבי עוטף עזה, אבל כשחיים ילין ידידי או מישהו אומר שתושבי עוטף עזה יוכלו לחזור למקומם רק שהם ירגישו שהמדינה יכולה באמת להגן עליהם, ולא מה שזה קרה, והצבא יכול להגן עליהם, אני חושב שזה נכון לגבי כולם.
שאלה,
אתה
כמה...
יודע שאחד הדברים שהם חסרי תקדים, כמו הרבה דברים, זה מה שאמר הרמטכ"ל היום בתוך המלחמה. בוא נשמע משפט אחד שלו.
צה"ל תחת פיקודי מבין את גודל השעה, ואת גודל המשימה המוטלת על כתפינו. צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה, ובשבת בבוקר בעוטף עזה לא עמדנו בזה. אנחנו נלמד, נתחקר, אבל עכשיו זו עת למלחמה.
אתה זוכר עוד מקרים שבהם הרמטכ"ל במלחמה אומר לא עמדנו במשימה?
לא, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו זוכרים את רמטכ"ל... מלחמת יום הכיפורים אומר ביום השלישי או הרביעי למלחמה אנחנו נשבור להם את העצמות. לימים הסתכל, אני לא זוכר, הייתי צעיר אז אני לא זוכר אם הייתה, אם קיבלנו מזה איזו תחושה של ביטחון כן או לא, אבל ההבדל העצום הוא כמובן א' בעצם האירוע שקרה, וב' בעובדה שהוא פרוס לפנינו במלוא זוועתו בכל המובנים של זוועה.
אני אציע לך עוד, אני
אציע לך, אין לרמטכ"ל כמעט משהו.
אני אציע לך את ההבדל הנוסף, לפי דעתי הקריטי, בין דדו להרצי. להרצי יש את יום הכיפורים במה שקרה עם דדו, לדדו לא היה שום דבר דומה.
אני חושב שלאף רמטכ"ל לא היה שום דבר דומה, כי
לא, לא, לא מבחינת האירוע, מבחינת התוצאות של מה שקורה אחרי זה שמתחקרים ו... רוצה להגיד את המילה, מה פילים את התיק על הרמטכ"ל וכל הדרג המדיני, בסדר, בסוף נשלם את המחיר, אבל לא, לא דרך הוועדה.
אז אני אגיד על זה משהו שהוא, אני מאוד מקווה שיש להרצי הלוי, ואני קצת מכיר אותו, הוא איש קר רוח, אני מאוד. מאוד מקווה שיש לו את היכולת להתנתק מזה בניהוג המלחמה עצמה, זה קריטי עכשיו. כן. ואשר לדרג המדיני, זה לא
הזמן, זה נכון.
אבל אני אגיד דבר שלכולנו ברור. זה לא, אני לא רוצה עכשיו להתעסק בגורלו של איש כזה או אחר. לא יהיה מהאירוע הזה, ישראל לא תהיה אותו דבר בכל כך הרבה מובנים, ובעיניי זה באמת הרבה מעבר לפרסונלי. אני מזכיר לכם את מה שאתם לא צריכים לזכור. בתחילת 74, מפברואר 74, המילואימניקים התחילו לחזור הביתה, אחרי חודשיים גולדה מאיר לא הייתה ראש ממשלה, ובתוך שנתיים וחצי היה המהפך הפוליטי.
נכון.
וזה באירוע שבבית האירוע שבסופו של דבר היה קשל, היה מחדל, היו המון הרוגים, אבל המערכת עמדה. פה שהמערכת קרסה, אני חושב שההשלכות של זה כמעט על כל דבר בחיים הישראליים, כולל המערכת הפוליטית, אנחנו עוד לא יודעים לחזות אותם, אבל מי שחושב שזה יהיה יגלגלו את האחריות באיזשהו מקום, זה נראה לי מופרך.
אתה חושב ששוב נפלנו באיזה מלכודת של קונספציה? כי יותר ויותר מתברר שהיה מודיעין, אבל הפרשנות שלו הייתה או שזה תרגיל או שזה לא משהו רציני.
בעניין של המודיעין אני רוצה להרחיב טיפה את מה שאתה שואל. תראה, שעומד יו"ר ועדת הביטחון של הקונגרס ואומר סיפקנו מודיעין לישראל, הוא מתכוון, הוא יכול להתכוון לזה שהמודיעין סופק ברמה הטקטית ולא ברמה האסטרטגית. אני חושב אחרת, היית חבר בצוות בדיאלוג האסטרטגי.
שנייה אחת, יש אזעקות בצפון, באצבע הגליל, אנשים נכנסים למקלטים. כן.
אני אגיד ככה, אני לא, אני חושב שגם הדיון האינסופי סביב השאלה של העזרה המצרית הייתה או לא הייתה, שכמובן מועצם על ידי השאלה אם היא הגיעה ישירות לבנימין נתניהו כן או לא, אבל אני לזה פחות אתייחס. הוא עדיין כמו אותם אנשים, ואנחנו שמענו לאורך השנים הרבה מאוד אנשים שעדיין מחפשים את ידיעת הזהב החסרה שהייתה אומרת לנו שמתחילה מלחמת יום כיפור, כן. למרות שהיו ידיעות ברמה של המקור היומינטי הכי טוב שהיה אי פעם למדינת ישראל, נכון. או ברמה של מלך ירדן שמגיע לגולדה מאיר. זה לא הסיפור פה. רצועת עזה הייתה אחד האזורים המחוסים למטר מרובע מודיעינית הכי הרבה בעולם.
נכון.
זה שיצא מתוכה מבצע בסדר גודל כזה, ואנחנו לא ידענו, זה פשוט בלתי נתפס.
השאלה אם לא רצינו לדעת, כלומר, אומרים לנו שהיו והיו שיחות של הרמטכ"ל עם אלופי הפיקודים בבוקר ההתרחשות, לפני הפריצה, אבל המסקנה הייתה שזה לא שום דבר חמור.
אני לא רוצה להגיד, אני יודע קצת בנושא הזה, אני לא רוצה להגיד, אני חוזר ואומר, זה מבצע שלא תוכנן משישי בבוקר לשבת. זה מבצע שהוצא לפועל בדיוק של אנשים שלא רק התאמנו עליו בגלוי שלנו.
בוודאי.
ומספר שוצאי הסוד שלו היה גדול. פה היה משהו שאני לא יודע, אני מכיר פרטים מפה ומשם, וגם לא צריך לתחקר אותו כמובן עכשיו, אבל אני אומר, אני רוצה להתעסק עם הקונספציה בכלל, הקונספציה היותר חמורה בעיניי. ממשלות ישראל, וזה לפחות מ-2014, אם לא לפני כן, אם לא מ-2009, הייתה להם קונספציה מאוד ברורה של, אני קראתי לזה, אני מרשה לעצמי להגיד את זה עכשיו, כי אמרתי את זה גם קודם, של חיזוק החמאס. הן כדי לקנות שקט, והן כדי, במקרה בוודאי של בנימין נתניהו, הוא גם אמר את זה פעם בישיבת סיעת הליכוד, אמר, מי שלא רוצה מדינה פלסטינית, צריך לתמוך בהעברת הכספים מקטר לחמאס. שתי הקונספציות האלה, של ההכלה והשקט, ושל טיפוח החמאס כדי להחליש את הרשות הפלסטינית, אלה קונספציות שאני לא רוצה להגיד שהם השפיעו, הם לא קשורות למכלל המודיעיני, זה לא אומר שהשבק והאמן לא היו יכולים להביא את ההפרה.
זה עוד מעצים, אופר, תתייחס לזה, נכון? שהם תחת הספונסורשיפ של קטר. שקטר רוצה פה מדינה. קטר תומכת במדינת חמאס על גבול מדינת ישראל, ומצידה שהרשות הפלסטינית תלך להזזל, ואנחנו אפשרנו את כל הדבר הזה. כל הכתובות היו על הקיר. מ-2017 זה מוכח ברמה אמפירית העניין הזה.
לחלוטין זה עדיין בלתי נתפס, שברמה, טוב. קוראים לה טקטית, אבל ברמה של האיסוף המודיעיני, שדבר כזה קורה, ואנחנו לא יודעים, זה באמת בלתי נתפס, ואת זה כמובן יהיה צורך עמוק מאוד לחקור.
טוב, תודה אופר, באמת תודה רבה לך אופר שלח, מומחה לביטחון, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון, לשעבר חבר ועדת החוץ והביטחון, וועדות המשנה המיוחדות שלה, של הכנסת. תודה רבה.
תודה רבה, ונאמר שלום ליזהר שי, יושב ראש דרכנו, שר בממשלת ישראל לשעבר, אשר איבד את בנו, סמל ירון אורי שי.
שלום יזהר, ראשית תנחומים מעומק הלב.
תנחומים.
תודה, תודה, תודה חברים, ערב טוב לכם ולמאזינים.
תודה שאתה מסכים לדבר איתנו.
ירון נפל ביום הראשון של המלחמה בבארי.
לוחם בסיירת הסיירת הנחל, נכון?
סיירת הנחל, ירון נפל ביום שבת בבוקר בגזרת כרם שלום.
כרם שלום, לא בארי, סליחה.
כרם שלום, כן, זה החלק הדרומי של הרצועה. כן. הוא היה בצוות של חן, חיל הנדסה, כך רואים לדעתו, הפלחן של גדוד הסיור של הנחל. ככל שמצבות יותר ויותר עדויות, הוא היה חלק ממערך הירואי, מקרבות הירואים, של כמה עשרות לוחבים של צה"ל, שבקוות שלהם עוד ידוברו רבות. בגזרה שלהם חשוב לציין שני הישגים משמעותיים. האחד הוא שהיישוב עצמו לא נפגע, האזרחים לא נפגעו, והשני הוא שהתצפיתניות ניצלו כולן, 15 תצפיתניות שהסתגרו בחמל, זכו להגנה הכי מסורה שאפשר מהחבורה הזאת של הריות שירון היה חלק ממנה. אני יכול להגיד לכם שאתמול בבוקר הייתה לנו חוויה מרגשת, את ההורים של מפקדת החמל הזה, סמלת צעירה, שגם היא גילתה תושייה והצילה את החיילות שלה בכך שהיא זרקה את כולם באיזושהי החלטה ספונטנית לתוך החמל, נעלה את כל הדלתות וקרא והפעילה את החיילים שבחוץ, את החבר'ה של ירון שלנו. וכל התצפיתניות האלה ניצלו בניגוד לתוצאות המזעזעות, שאני לא יודעת כמה אפשר עדיין להרחיב עליהם את הדיבור במקומות אחרים, אבל
אנחנו יודעים שתצפיתניות רבות נפגעו ונהרגו ונחטפו.
חלק עוד לא ידוע, נחטפו, ואין מושג עד לרגע זה מי, מה וכמה. תשמע.
אז הצוות של ירון החזיר את כל התצפיתניות האלו להורים שלהם בשלום, וגם הגן ממש בחירוף נפש על היישוב. אנחנו יודעים שבשעות האלו של הלחימה, שירון היה שותף לה, הייתה לחימה הירואית של מעטים מול רבים, עד כמה שזה מרגיז ומגוחך להגיד את זה, אבל זו הייתה לחימה של מעטים בצד שלנו, מול רבים מאוד בצד השני, שהם היו מצוידים במיטב התחמושת, היו בנויים כמו שבנויים חיילים בצבא אויב, במחלקות, בהתארגנויות, בקשורים ביניהם ותאומים, אבל החיילים האלה, ואני דיברתי עם קצין שהיה שם שנפצע ושזה רב להתפנות, אמרתי לו, תגיד, מה עלה בראשכם? איך בכלל חשבתם להתמודד עם כל הצבא הענק הזה שמוכם? הוא אמר לי, בפשטות כזאת, לא הייתה ברירה. זהו אנחנו, או שרוצים את החיילות, או שנכנסים ליישוב, והם בשלב הזה עוד לא ידעו מה התוצאות הנוראיות שאנחנו יודעים עליהם היום, אבל זה היה להם ברור לגמרי, שנחרים את הכתוב.
יזהר, תן לנו בשלושה ארבעה משפטים, ככל שזה נשמע לא מספיק, קצת על ירון מעבר לשירות הצבאי שלו, איזה ילד, מה, איפה הוא?
ירון אורי, בן 21 בנופלו, הדבר הכי פחות קשור בתכונות של בן אדם זה היופי, אבל הוא פשוט היה ילד יפהפה, נער ובחור בעל עיניים כחולות עבוקות ופנים שקורנות למרחקים, ובגלל שהיה כל כך צנוע, אנשים פשוט התאהבו בו, בשקט שהוא קרן סביבו וביכולות שהוא הפגין של עשייה, של הובלה, של מנהיגות. הוא היה מדריך בצופים, והלכו אחריו עשרות, ואחרי זה מאות חניכים, והוא התנדב לשנת שירות בין התיכון לבין הצבא, שגם בא עשרות נערים ונערות צעירים משכונות מצוקה. עד היום הולכים אחריו, וכשהוא הלך לצבא הוא החליט להתנדב לסייר את הנחל, והוא היה מצטיין במסלול, הוא היה מצטיין אחרי זה באימונים ובכל מיני תעודות הערכה, אבל עזבו את ההצטיינות, הוא היה חבר המושלם. הוא היה זה שעושה למען כולם, הוא היה זה שמוביל את כולם בשקט, ביכולות מנהיגותיות מדהימות. אבל תראה, אחרי שאמרתי את כל זה, הוא היה שובב, הוא היה בעל חוש הומור מטריף, הוא היה בן אדם שאנשים פשוט אהבו לחכות למוצא פיו או התעלול שלו, כי היה כיף לראות אותו, היה כיף לראות אותו פשוט מנהל את החיים בדרך שהוא בחר לנהל אותה. אנחנו כולנו ידענו שהוא הטוב ביותר, דרך אגב, אם יש משהו שאני שמח עליו, ובואו, אם המאזינים רוצים לחשוב על זה, כל מה שאמרתי עכשיו, וכל הדברים הטובים שחשבנו עליו, אמרנו לו באותו בחייו, גם האחים שלו תמיד אמרו לו, ירון, אתה טוב מכולם, וזה היה בהכרת, הכרה עובדתית כזאת, לא אף אחד לא שאל לייצר מציאות, אף אחד לא ניסה לחשוב, והיום אנחנו מאושרים על זה, שכל מה שאנחנו חושבים עליו הוא ידע,
אבל לא רק ידעתם שהוא נפלא וגיבור, אלא גם אמרתם לו את זה.
כן, בהחלט, ואני חושב שלכם יש איזושהי נחמה.
כן, כל כך חשוב. טוב, אני לא יודע למצוא מילות ניחומים לאסון כזה. לא יודע, למרות שהייתי בעשרות הלוויות, וגם מכוח התפקידים, גם מכוח השירות הצבאי, ועשרות ביקורי תנחומים מהסוג הזה, וכל פעם המילים נעתקות. אין ניחומים על אובדן כזה.
כן, אין לי הרבה ניסיון בזה. אני חושב שאני מסכים איתך, ואני יכול להגיד לך שאנחנו באמת מפורקים. אנחנו מפורקים לרסיסים, כל אחד ואחד מאיתנו, אבל הנחמה שאנחנו בינתיים מתחילים למצוא, זה פשוט מכל הטוב שמסביב, מכל כך הרבה אנשים שרוצים להגיד מילה טובה ולעזור ולסייע. בסוף של תקופה, הלוואי שבסופה של תקופה מאוד מטלטלת במובן הפנימי של מדינת ישראל, בסוף אתה רואה שיש פה המון אנשים שרוצים לעשות טוב, וזה נותן לנו איזושהי נחמה.
שאלה למה זה בא בנסיבות טרגיות תמיד.
תודה רבה לך. כן, את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. לפעמים הצרה היא זו שמוציאה מאיתנו את הטוב, רק שהמחיר הוא היום ונורא. יזהר שי, אנחנו משתתפים באבלך.
נכון. אנחנו צריכים ללמוד מזה, הרי, שיש לנו עם כזה טוב שמתגלה רק בעת צרה ורק אחרי משבר ענק. ואולי נפסיק את השרשרת. לא נפסיק להיות טובים, נתחיל להיות טובים גם בין האסונות.
עשר, מהפכני, הנה, בואו נאמר שלום וערב טוב לסר נחמיה, קצין בחטיבת הצנחנים.
זה מה שאנחנו יכולים להגיד.
ערב טוב, מה נשמע?
שלום נחמיה.
אנחנו בסדר, איך אתם?
אנחנו, ברוך השם, מורל גבוה.
שזה אומר?
נספר טיפה, אנחנו, הגדוד סגר שבת, היינו בנבי מוסה, כולנו לקראת שבוע של תרגד.
תרגיל גדודי היה צפוי לכם השבוע.
כן. עכשיו, כשאנחנו מתקיימים לתרגיל גדודי, אז כמובן כל הציוד בחוץ, הגדוד היה במוכנות מאוד גבוהה. אנחנו מוצאים את עצמנו בשבת בבוקר מוקדם, מקבלים טלפונים, מקבלים כל מיני סרטונים של אירועים שקורים בדרום, מבינים שאנחנו באירוע גדול.
ואז מגיעים המסוקים.
כן. 890, שומעים משהו, דבר ראשון מגיעים.
כן.
שתי הפלוגות הראשונות מגיעות עם מסוקים, אני עוד מגיע עם הרכב טיפה לפני.
מה זה, זה פלוגות של סמלים, של טירונים, של כאלה של
לוחמים. לוחמים, פלוגות לוחמים.
יפה.
כן.
והוטלתם לגזרת בערי. אולי מהדברים הגרועים ביותר שהיו.
אתה מרגיש שהפקודות, שזה ברור, מי הולך לאן, מה עושים פה, מי יש בגזרה צפונית מלחמה, מי יש בגזרה דרומית, או שיאללה, יורדים מהמסוקים וחרבו דרב, קדימה הסתער. היה סדר בקאוס, לא בתוך הגדוד, רק מסביב, בזירה.
תראה, אנחנו מבינים שבמלחמה יש כאוס, מיוחד באירוע כזה שתפס את המדינה בהפתעה, אבל התפקיד שלנו זה בתוך הכאוס למצוא איזשהו סדר בתוך הגדוד, וזה מה שעשינו. חילקנו, הבנו שיש מחבלים בכל היישובים. לא הבנו איפה ולא הבנו מה. חילקנו בעצם פלוגות. פלוגה שהלכנו לאלומים. הפלוגה שלי, לקחנו, הלכנו ברגל, לבארי, לא הבנו מה יש שם. רק הבנו שיש שם מחבלים, וצריך להרוג אותם, כי הם הולכים לפגוע במתיישבים. וזה ככה, הפלוגה, מבחינתה יש סדר, הפלוגה הולכת לבארי.
כן. כמה הלכתם? כמה זמן לקח לכם להגיע?
3 קילומטר, משהו כזה. לקח לנו 40 דקות, חצי שעה, אנחנו מהר, כל הציוד. השארנו את כל הציוד בכניסה ליישוב ונכנסנו פנימה. בכניסות יש הרבה כוחות. אנשים אומרים לך, אל תיכנס, אל תיכנס. אבל אין שאלה בכלל.
מה זה כוחות שלנו שאומרים לך לא להיכנס?
שוטרים,
זה בדיוק. אוקיי, בקיצור, בסדר.
יש כאוס, יש כאוס.
היו יחידות אחרות שכבר הגיעו לבארי בשעה הזו?
היו מספר יחידות קטנות שנכנסו וכבר נפגעו, מספר יחידות מיוחדות, אני לא אציין את השמות.
יחידות מיוחדות, כן. כן, אנחנו יודעים.
נפגעו, אבל כמסה, כמסה.
אתם הייתם המסה.
אנחנו הגדוד הראשון שהגיע לעזה, נוטף.
מה רואים?
הפלוגה הראשונה שנכנסה לבארי, אפילו נגיד הפלוגה היחידה שהגיעה בסדק מלא, נלחם במחבלים.
אתה זוכר את השעה בערך, איזה שעה זה ביום? 10, 11?
אני אישית הגעתי לכפר עזה באזור השעה 10, פלוגה הגיעה באזור השעה 12, 11 וחצי.
אוקיי, מה תמונת הקרב שאתה רואה? אתה עכשיו צריך לנהל את הפלוגה שלך.
אנחנו נכנסים לתוך הכפר, לתוך היישוב. קודם כל שקט, שקט ויריות, אבל שקט מתעתע. אנחנו מחלקים גזרות, אומרים לפלוגה אחת שהגיעה איתנו להיות משמאל, אנחנו מימין באופן רנדומלי, לא משהו, לא משהו שיש בו איזשהו סדר, אנחנו מתקדמים, ובעצם אחרי 400 מטר, אנחנו מגיעים לשכונה, ושם מתחיל הקרב של הפלוגה, הקרב נמשך 40 שעות ברצף,
קרב... זה השכונה החדשה? זה השכונה החדשה של בארי?
אני חושב שכן, אני לא רוצה להגיד סתם.
תגיד, מישהו מכם, הציגו לכם איזה מפה, הראו לכם, פה יש, פה יש, פה יש, פה...
לא, כלום. זה לא, לא היה...
קדימה היסטריה, לא כן.
הבנתי. היה מישהו מאנשי היישוב שיצר איתכם קשר בשלב הזה, משרידי כיתת הכוננות, שיכולה להגיד לכם איפה יש ערבים, לא. איפה אין?
בשלב הזה אין כלום.
ואז אתם מגיעים לשכונת, נקראת שכונת הגפן, לפי דעתי, שכונת הרחבה.
השכונה יכול להיות, בעצם כן, הרחבה המערבית.
נכון, נכון, הכי קרובה לעזה, כן.
בדיוק.
נכון.
עכשיו, מבחינת האויב שמגיע לשמה, אני מדבר פה על סדק מוגבר של אולי 150-200 לוחמי קומנדו חמאס, נוח'בה.
נוח'בה, כן.
שנכנסים פנימה, אחרי שהם נכנסים ועושים את כל מה שהם עושים, ואני לא אפרט פה, הם בעצם משתלטים על הבתים ומחכים במערבים לכל הכוחות צהל שהם אמורים להגיע.
ברור.
הם מגיעים המון המון אמלח, המון המון אוכל. אני אומר כבר בניתוח שלי לאחרי האירוע, הם באו להישאר. הם בחינתם באו, כפשו יישוב, ויקח הרבה מאוד זמן לצהל.
יש להם נשק אותם. חוץ מנקל, יש טילים, יש מקלעים כבדים, הכל, הם מזובדים מלמעלה עד למטה, צבא.
כל מה שאתם יכולים לדמיין היה להם. אנחנו, כמובן, הכוח הראשון שהגיע לפנינו זה כוח של יחידה מיוחדת, שהם לא הבינו, הם הגיעו רחבים. וכשהם הגיעו רחבים, הם קיבלו...
מכת אש.
קיבלו מכת אש.
כן, ברור. טוב.
ועכשיו, אנחנו יודעים שבבארי, אחד האירועים הדרמטיים שהיו בתקשורת כבר בשעות הראשונות היה שיש עשרות בני ערובה בחדר האוכל. זה המוקד של המלחמה?
לא, זה לא המוקד, אמנם יש בזה יותר רגישות אזרחית, ויש בזה יותר התערבות של יחידות מיוחדות, אבל שם לא היה רוב הלחימה. שם, אני לא אפרט מה היה שם בדיוק, אבל היו שם מספר אזרחים.
ואתם כבר רואים בתים שהם מעלים באש משעה שהם לא מצליחים לפרוץ לממדים? יש בתים בוערים בשכונה?
כן, אנחנו כבר מתחילים לראות בתים בוערים, אני יכול להגיד שכבר מכפר עזה ראיתי שחלק מה שהם עשו, המחבלים, הם תכננו את זה מראש, הם שורפים בתים. כי הם יודעים שבעצם היהודים נועלים את עצמם בתוך הממד, והם נכנסים אחרי שהם לתוך הממד, הם לא מצליחים לפתוח, אז הם חופים את הבית.
לפי מה ששמעתי זה אפילו היה, והם באו עם ציוד להגברת האש, הם באו עם טיירים ועם...
טיירים הם לקחו, הם לא באו עם הטיירים.
לא, הם באו עם הטיירים.
לא, באו.
באו עם הטיירים, שפכו עליהם את הנוזל הדליק, הצמידו אותם לבתים כדי שזה יתחיל לבור מה שאי אפשר יהיה... וגם האשן חונק, האשן של הטיירים, זה גם כן, זה לא שריפה רגילה.
לגמרי, היה שם...
ומה אופי הקרב שלכם? אתה אומר 40 שעות נלחמתם?
40 שעות נלחמתם.
שזה בית בית?
לשב.
כן.
לשב.
אנחנו, היתרון של גדוד חיר, לעומת יחידות אחרות, שאנחנו באים ללחם. הלחימה, מה שנקרא מלחמה. ואופי הלחימה, הוא היה אופי מלחמתי, ולא אופי של אירוע נקודתי, שמה שנקרא מעגל פתוח, שיש לי מחבל שמגיע ליישוב, ואז קופץ איזה כיתה מיוחדת ודעת לפגוע בו. עבדנו מהרגע הראשון, הבנו שיש פה קרב, מלחמה, חכינו לטנקים, ניסינו להביא טנקים, אבל עד אז אנחנו בלי אמלח מיוחד, רק נקל, אין לנו רימונים נפיצים, אין לנו ציוד רציני, ואנחנו...
איך זה יכול להיות? אם באו מסוקים לקחת אתכם, אף אחד לא חשב שזה מה שהולך להיות שם, להביא את
הדברים. כן, אני לא אכנס לענק.
טוב, אפשר לשאול אותך רק שאלה מאוד מצערת, אני לא בטוח שאתה יכול לענות עליה, ספגתם, סבלתם עבדות כבדות, כי ברור שכל חייל זה עבדה כבדה, אבל כדי להבין.
במהלך הקרב אני עבדתי, שקלתי שתי לוחמים, לוחמים גיבורים מאוד, שתי הלוחמים זה לוחמים שהיו מקדימה, כל הזמן, לא ראו פחד, לוחם ראשון שנהרג אלי גנציה, נהרג בתחילת הקרב ממש, כשעוד לא מספיק הבנו את כמות האמלח שיש להם, והלוחם השני, אריאל אוחנה, נהרג יום לאחר מכן, זאת אומרת, הקרב המשיך והמשיך והמשיך, וכמות המחבלים שהייתה שם, הייתה פשוט בלתי נתפסת.
מישהו מהבני אבליל עם הנבילות האלה יצא על הרגליים מכם, מהמחבלים האלה, או שהשמדתם את האויב, ואחר כך באו עוד.
אני לא יודע מה זה ידיים, מחבל, כל המחבלים שראינו חוסלו. לאחר מכן, בסוף הקרב, ראיתי שיש מספר עצורים בחוץ, בסדר, עצרו אותם, אני לא יודע, החבר'ה שהראו ידיים, אני חושב מהחבר'ה של בני הערובה שם, אבל אצלנו אין מחבל שפגשתי שלא מת, אין דבר כזה.
ואתם גם הוצאתם הממדים את כל אותם מסכנים שהיו כלואים שם כל כך הרבה שעות? כן.
אנחנו הצלחנו לחלץ, התחלנו במשפחת חדד, את האימא של משפחת חדד, ואני זוכר, ומשם הצלחנו לחלץ סך הכל יותר מ-100 תושבים שנצאו בתוך השכונה.
בן כמה אתה, תגיד, בן כמה אתה, נחמיה? כמה מה זה?
אני 25.
זה זירת הקרב הכבדה הראשונה שאתה נוכח בה?
כן, זאת אומרת, הייתי במספר רואים מצומצמים.
בסדר, זה ברור.
לא משהו שמתקרב לממדים של... של הזוועות ושל הקרב שהיה שם.
תודה רבה לך.
אז כנראה שהנחמה שנוכל לנחם אותך היא שמעכשיו יהיה יותר קל. כי מה ששם היה מהגרועים ביותר שיש. סרן נחמיה, קצין בחטיבת הצנחנים, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שמרו עלינו ושמרו על עצמכם.
סור גם תודה לחיילים שלך. תגיד להם תודה מהזקנים ברדיו 103. תודה רבה.
תודה רבה לכם, כל טוב.
יש מתחים עכשיו לאשקלון, לאשדוד ולעוטף. אנחנו נשמע דיווחי תנועה עם מיכל קדוש, אחר כך פרסומות, אחר כך נמשיך.
כמעט ברחה מהאולפן.
שלום וערב טוב לסגן אלוף במילואים אבי קלו, לשעבר ראש מחלקת שבויים ונעדרים באמן, והיום בכיר בחברת פרוסט אנד סליבן.
שלום, שלום אבי.
שלום חברים, שלום.
תשמע.
אנחנו רוצים להבין משהו על התמונה, או איך מגבשים את תמונת השבויים והנעדרים שנמצאים היום בעזה. אני מבין שהעבירו פרטים למשפחות של 96, הערבים טוענים שיש להם לפחות כפול מזה.
כן, אין ספק, ארי, התאבת לתאר שאנחנו באמת במציאות שהיא גם במונחים של שון, וכמובן גם מעבר לזה, בהיבטים של לוחמה בטרור, היא חסרת תקדים בממדים, בהיקפים, כמובן מעבר לזעזוע ולהלם והכאב שכולנו שרואים בו. היקף העצום הזה של, 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 של באמת המספרים שאנחנו מדברים עליהם מייצר בסופו של דבר הלכה למעשה, כמו שאנחנו גם מבינים, איזשהו צוואר בקבוק שהוא משמעותי בתהליך הזה, גם בעיכוב של זיהוי החללים, דווקא פחות האזרחים, כי כמו שאתה יודע, בשרשרת החיול הצהלית, אנשים מועמתים על אמצעים ביומטרים ואחרים, באזרחים זה כמובן מציאות יותר מורכבת, אבל כך או אחרת, צוואר הבקבוק המשמעותי הזה במרחב שבין תהליך זיהוי הגופות, החללים, המורכב לבין ההצלבה וההתאמה למידע הקיים, בין אם הוא מודיעיני, בין אם זה מידע שמגיע כמו שאתה אומר מהמשפחות, בין אם זה מידע מהשטח, סלולרי וכיוצא בזה, תהליך מאוד ארוך במספרים האלה, וכשאתה רוצה להגיע לאלפא, כשאתה רוצה להגיע לאימות ודאי לגופה ולבשר את הבשורה המרה למשפחה, זה ודאי תהליך שמחייב בקרה ועוד בקרה, ותהליך מאוד מורכב, ולכן אנחנו מצויים בתוך צוואר בקבוק הזה ש... שנמשך ימים, ימים רבים מדי כמובן.
זה גם המקרה הראשון שאנחנו לא עובדים מול גורם מדינתי במספרים שאנחנו נמצאים כרגע. גורם מדינתי, ככל שיהיה, כותב, גורם מדינתי, יש לו כללים, כן מכבדים, לא מכבדים, שאלה אחרת, אבל אלה חיות אדם, כפי שכל אחד מגדיר אותם בצדק, אז הם ישגעו אותך, יוצאים ממך את הנשמה, עד שהם יאשרו לך, עד שתגיע למספר המדויק.
נכון, וזה גם כמובן משאיר לנו מכשלות מאוד כבדות להמשך הדרך לאיך מחזירים.
ברור, ברור.
והאם יהיה לנו פה מנגנון לכאורה החזרת שבועים מכוח אמנת ג'נבה כמו ב-73 או דברים מהסוג הזה, התשובה היא כנראה שלא.
בטח.
נדבר על זה ודאי בנפרד. אם אני אומר עוד על צוואר הבקבוק שדיברנו בו, רוני, אז באמת, העובדה שהוא מכביד כל כך על, על התהליך כולו, הוא גם מקשה על הצורך לקדם או באופן יעיל, את כל התהליך המודיעיני, אופרטיבי, לנסות לאתר את הנעדרים, לאסוף מידע סביב כל תהליך של דיאלוג, ובכלל בכל התהליך הזה. מנגד, העובדה שצהל כבר מסר לבני המשפחות בקירוב את סטטוס יקירן, אומר שמרבית תהליך לפחות מיפוי החטופים כבר נסתיים, ומאפשר לגבש כנראה אולי איזושהי אסטרטגיה לעניין השבתם, או תהליך חילוצם מהרצועים, וככל שהדבר אפשרי.
איפה? זה עוד לא התחילה המלחמה, ואתה כבר רוצה לחלץ אותם. תסביר לי איזה היגיון במה שאתה אומר. גם יש אסטרטגיה, ומחר כולם דוהרים פנימה, גומרים את עזה, הם ישימו לך אותם על הגגות, כדי שלא תפציץ מהאוויר, על מה? אנחנו חיים בסרט, שאתה אומר לי, לגבש אסטרטגיה.
רוני, אני מבין לגמרי, גם מתוך הקושי וגם מתוך הרגש וגם מתוך מציאות האופרטיבית שאתה מתאר, בוודאי אם יהיה תמרון של צה"ל לתוך הרצועה, אבל הקריאה או הטענה שלא לנהל או לא לעסוק בצורה כזו אחרת בדיאלוג, מסע ומתן, תקשורת, you name it, באיזה מילה שאתה רוצה לרדת את הדבר הזה, עם חמאס לשדאש, מוצדקת במישור הזה, בוודאי, במישור של יחסים בינלאומיים, במישור וכו וכו, אנחנו מבינים את זה, אבל בעיניי, גם כמי שישב בתפקיד ההוא, וגם בכלל, אני חושב שהיא שגויה מבחינה לפחות ערכית ומוסרית, כשמדובר בחיי אדם ובחובה של מדינה, אגב, גם לפי עקרונות של משפט בינלאומי, לפדות את אנשיה ולדאוג שהם ישובו לביתם, ולכן נכון לעסוק בעניין הזה. אני לא אומר מה עכשיו צריך לעשות, אבל נכון לעסוק בעניין הזה, זה בוודאי צריך לעשות.
אתה לא מרגיש.
אני מבין שאחרי שיגמרו לזהות את אחרונת הגופות, בעוד יום או בעוד 10 ימים, אנחנו נבוא ונגיד, כל מי שאין לנו את גופתו, הוא בחזקת חטוף ושבוי בעזה?
חי או מת. הם חטפו גם גופות, לא?
כן, ממה שאני יודע, שוב, אני ניזון פה מהתקשורת, ומה שאני, כן, ושוב, גם כאן כמעט כל מקרה לגופו, זאת אומרת, מדינה יודעת, או הצבא, לייצר לפעמים פתרונות ביניים כאלה, כמו נהדר, חלל במעמד שון, שזה למשל היה מעמד של גולדין ושאול
משתות. ברור.
יש כל מיני פתרונות לדרוק שאפשר לעשות ולמצוא, כמובן גם יש פתרונות
חדשות. אני לא בטוח שזה דוגמה טובה.
לא, זה לא.
אני רוצה לשאול שאלה אחרת, תגיד.
ואחרונה ברשותכם.
בסדר.
בבקשה.
אמריקאים, ועוד גורמים זרים, שיש שם אנשים בעלי, אני לא יודע, אזרחות כפולה, אזרחות סולו, סתם אמריקאים, סתם גרמנים. כמה כוח יש להם, תראה, בין ישראל לחמאס הלופ הוא יהיה אינסופי, הם... השאלה כשאמריקאי בלינקן בא הנה, אתמול דיבר ביידן, אמר להם דונט, פעמיים, זה לא רק אל תתעסקו עם ישראל, הוא אמר להם, יש לכם אנשים שלנו.
נכון.
אני שואל אותך, איזה leverage זה עושה, איזה מנוף זה נותן שאנחנו יכולים במידה כזאת או אחרת לעלות עליו?
כן, אז בניגוד באמת לאירועי עבר בין ישראל לחמאס באופן כללי, באמת יש כאן אירוע רחב יותר בינלאומי, והיא אכסניה רחבה שיכולה לבנות אולי פלטפורמה אחרת לדיאלוג, בין אם בערוצים בינלאומיים, בין אם ערוץ בינלאומי הומניטרי, לדוגמת צלב אדום ואחרים, אבל העובדה שהאמריקאים במגרש הזה, ואיתם גם צרפתים, גרמנים ואחרים, יש 20 ומשהו מדינות, למדתי באירוע הזה, יכולה להשפיע דרך שחקנים שהם באמת יודעים לייצר מנוף השפעה על, על, על חמאס, ובעיניי בראש ובראשונה זו קטר. זאת אומרת, קטר שגם מממנת את החמאס, גם דואגת לרצועה, עכשיו אפשר לבוא אליה בדרישות אחרות, וארצות הברית, קטר, קשר מאוד עדוק, והן בעלות ברית צמודות, ולכן דרך האזורים האלה ועוד כמה שחקנים מדינתיים אפשר לעשות, לייצר את התהליך הזה.
בוא נקווה, בוא נקווה. תודה רבה, עורך דין סגן אלוף במילואים אבי קלו, לשעבר ראש מחלקת שבויים ונעדרים באמ"ן, בכיר בחברת פרוסט אנד סליבן. תודה רבה, ימים טובים שנדע.
תודה רבה. והזכרנו את האמריקאים, נאמר שלום לאסי שריב, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק.
שלום אסי.
ערב טוב.
אבי ועמים בינינו לבין ארצות הברית? התחדשה הידידות הנצחית שהיו אנשים שפקפקו בה בחודשים האחרונים?
למרות שיקלי.
למרות הניסיונות. אני חושב שזה בעיקר מבוסס על היושב בבית הלבן ועל אנשים שהוא מינה. אמרנו שנים שביידן הוא האדם הפרו-יהודי ופרו-ישראלי ביותר במפלגה הדמוקרטית, והוא באמת הראה את זה בחמישה ימים האחרונים. הנאומים שלו באמת באו מהלב. אם ראית, לא כולם היו נאומים כתובים, אלא גם בשיחה אתמול ששודרה, באמת רואים שזה באמת משהו אמיתי לגמרי, וזה האיש, ולמזלנו זה האיש, בטח ששמענו את האיש שמולו הוא מתמודד עכשיו. אז ברגעים כאלה קשים למדינת ישראל, מזל שיש לנו חבר כל כך אמיתי שם.
תגיד, כמה זה עוצמתי שהוא עולה עם סגנית הנשיא ועם בלינקן, ואומר את מה שהוא אומר, והם יורדים ביחד, ובלינקן נשאר עולה על האווירון, ומגיע הנה בשביל לנהל עניינים כאלה ואחרים, אני מניח שגם הוא רוצה להגיד איזה מילה שתיים על החטופים שלו, זה, 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 זה נראה חיבוק ענק שאנחנו מקבלים.
הכי גדול שאני זוכר, אם אנחנו מדברים עכשיו הרבה על יום כיפור, אז ביום כיפור ישב הנרי קיסינג'ר בבית הלבן, לא כנשיא, אבל המשפט המפורסם שיוחס לו אז היה let them bleed, שיהיה עוד איזה יום יומיים שנחטוף, לפני שיגיע סיוע אמריקאי פה.
ציוני דגול, כן.
אני לא חושב שאפילו ביקשנו, הסיוע האמריקאי כבר כאן.
נכון.
שתי נוסעות מטוסים, אחת פה כאן, אחת ממש בדרך, זה דבר חסר תקדים. שר החוץ האמריקאי כאן, מחר מגיע שר ההגנה האמריקאי. אני לא זוכר, אני עבדתי בממשלת ישראל שהיה נשיא בוש.
הבן. והוא גם היה לו מערכת יחסים אדירה עם אריק, ואחר כך עם אולמרט, ואני שמעתי שיחה שהוא מנהל עם אולמרט באיזשהו שלב, אני לא אגיד איפה ומתי, אמר לנו, אודי, הרקת כבר מספיק ערבים, או שאתה צריך עוד כמה ימים? אני זוכר את השיחה הזאת, שמעתי במו אוזניי.
א', זה נכון, ב', הוא הגדיר את עצמו, אמר שאימא שלו תמיד צוחקת אליו, שהוא הנשיא היהודי הראשון. והוא היה ידיד מאוד גדול של ישראל.
נכון.
וגם הוא לא הגיע לא לנאומים המדהימים האלה ששמענו מביידן, בשעה שבאמת ישראל הייתה צריכה אותם, וגם כקריאת כיוון פה לכל השכונה שמסתכלת על הדבר הזה, הרתעה הישראלית זה לא מה שהיה בשישי בערב כבר, ויש חשיבות מאוד גדולה לדברים האלה. וגם בלינקן עצמו.
בלינקן בכלל בא בתור דור שני לשואה, דור שני, שלישי לפוגרומים, והוא אומר, אני יודע.
הוא נכד חורג, מה שנקרא, יש לו סב חורג.
למה אתה מקלקל את האתוס
בכלל? אבל הוא הציג את עצמו ככזה.
כן, הוא יהודי.
הוא חבר אמת של ישראל תמיד היה. יש לו דעות שונות משל ממשלת ישראל, וכשהנושאים היו נושאים מדיניים, יש חילוקי דעות מהותיים בין התפיסה שהם רואים את המצב, או שהם ראו את המצב, בואו נדייק, לבין איך שממשלת ישראל ראתה.
אבל אני אומר שגם הם השתנו אחרי האירוע הזה?
אני חושב שהעולם השתנה. זה לא אנחנו. אתה יודע, אני עובד לא מעט בחול, אני מקבל טלפונים במדינות, שאנשים עושים הפגנות במדינות מוסלמיות, זה לא אירוע רגיל, זה לא אירוע שגרתי. רואים, אנחנו נראה הרבה על ארצות הברית, לברון ג'יימס, זה בסוף איש חשוב כמעט כמו נשיא ארצות הברית, בטח על אוכלוסייה. שאדם כזה מוציא הודעה כל כך חמה, עכשיו הוא לא ידוע דווקא באהבתו.
נכון, הוא לא יש נעים בכלל, והוא לא נעים לישראל בפרט, בוא נגיד.
אתה מדבר עכשיו סתם על הזווית של דיוויד בלאט, אבל אני אומר באופן כללי, הוא איש מאוד מאוד משפיע. כל קבוצות הספורט האמריקאיות כמעט עשו את זה. עכשיו, אני משווה את ארצות הברית לאנגליה, אתה רואה שבאנגליה זה יותר בעייתי.
משפט אחד, אסי, אין דבש בלי עוקץ. כמה התגייסות המלאה הזאת של ארצות הברית לא דוחקת את רוסיה למקומות שאנחנו לא רוצים שהיא תהיה שם. כבר פוטין אומר שזה הכל בגלל ארצות הברית, כל הבלגן הזה. מה קרה? אנחנו נהלים מלחמה מול גוף טרור, ועכשיו זה יהיה מלחמה עולמית בין אמריקה לרוסיה. מי ביקש?
התראיין אתמול אחד מבחירי החמאס, אל-ג'זירה, ואמר שבראשון בבוקר הם כבר קיבלו טלפון מהרוסים שהם תומכים בהם. אז זה עוד היה לפני הנאום של ביידן, לדעתי. שונאים יהודים לא בגלל מה שביידן אמר. בוא נאמר את האמת. השנאה לישראל באזור הזה, וגם הבעייתיות ביחסים שלנו עם רוסיה בשנים האחרונות, היא לא בגלל העמדה האמריקאית. גם כשבשנה האחרונה, כמו שארי אמר בהתחלה, שמערכת היחסים הייתה פחות טובה, לא ראיתי את הרוסים רצים לפה להציע את עזרתם.
נכון.
בוא נאמר את האמת. מערכת היחסים שלנו עם האמריקאים היא הייתה, ומי שלא הבין את זה עד עכשיו, קיבל חיזוק לדבר הזה עוד יותר, הנכס האסטרטגי הגדול ביותר של ישראל.
אסי שריב, תודה רבה לך.
תודה.
שלום וערב טוב להילה גונן ברזילאי, מנהלת מרכז חוסן שדרות. שלום לך.
שלום הילה.
ערב טוב, שלום.
יצאת מהמקלט, היה לכם צבע אדום בשפע היום אחרי הצהריים.
נכון, יום אתגר כמו כל הימים בשבוע האחרון, אנחנו כבר ביום השישי במלחמה הזו. באמת מי שלא חי כאן או עובד כאן, חושבת שלא עד הסוף מסוגל להבין מה זה החוויה הזו. ובימים האתגרים לכולם.
איך מצילים את החוסן בשדרות? דבר שאת צריכה לנהל אותו.
נכון.
והיום ראש העיר אמר לפנות את העיר. איך זה עובד עם החוסן? יד ביד.
אילה.
יש פה אירוע בקנה מידה.
עכשיו, ברגע זה? לא.
אני אומרת, יש כאן אירוע בקנה מידה.
חשבתי שאת מתארת למה הוא פורט. בסדר, אוקיי.
אירוע בקנה מידה. לאומי, ולכן זה גם דורש פתרון בסדר גודל לאומי, מה שלא ידענו בעבר. אם היו הסלמות ופינינו לפי קריטריונים, רווחה ואנשים שיש להם ילדים בעלי מוגבלויות וכו', אנחנו מדברים כאן על אירוע כל כך כל כך גדול, חסר תקדים, וכשיש מצב חסר תקדים אז הוא גם דורש פתרון חסר תקדים. ואתה יודע, יש איזה חוזה שאולי הוא לא כתוב, אבל בינינו האזרחים לבין המדינה שלנו, שהמדינה צריכה
לדוגמה. מה היית מצפה שיקרה עכשיו, בשש, בשבע בערב, מחר בשמונה בבוקר? שמעתי ששר אוצר ביקר היום בעוטף, אמר הנה 30 מיליון, הנה כמה אלפים, לא מספיק בעיניי למשפחה או לפרט אזרחי אחד. אני עוד זוכר את עופרת יצוקה, שאני הייתי שר אוצר, באתי, ביקרתי, היה אז אלי מויאל, שמתי הרבה כסף, ידעתי שאתם צריכים את זה. מה את רוצה שיקרה מחר בבוקר, בעוד שעה, בעוד שעתיים?
תראה, אנחנו מדברים על חוסן, ואחד מעקרונות היסוד בחוסן זה לאפשר בחירה. ויש אנשים שאמרו לנו בפירוש, כאן אני נולדתי וכאן אני אמות, ואני לא מתפנה. ולאנשים האלה, שנמצאים כאן ובוחרים להמשיך להיות כאן גם בטירוף ובזוועות שמתרחשות, אנחנו כאן כדי לעזור, והמדינה, העיר והגופים השונים עוזרים לאנשים האלה. אבל יש אנשים שלא מסוגלים להישאר כאן, שבוחרים לא להיות כאן בתופת הזו, לא לסכן את עצמם ואת הילדים שלהם.
אז אין להם אפשרות, אף אחד לא מממן להם חדר בריחה, חדר מקלט, בים המלח, בבאר שבע, במרכז הארץ. עונים להם, לא?
מי שיש לו משפחה קרובה ויכול ללכת, הלך. יש הרבה אנשים שהתפנו באופן עצמאי, אבל יש כאלה שלא
התפנו. כמה זה בערך? חצי מהתושבים כבר עזבו?
אני לא יודעת לומר... נתון שאין לי עליו מידע מדויק. אני חושבת שזה לא אחראי מצידי. אבל הרבה אנשים התפנו. אבל מי שלא התפנה ורוצה, ובוודאי זקוק, צריך לאפשר לו את זה. צריך לומר, תראה, אני מבינה שמדובר כאן תקציב מאוד מאוד גדול, וככה אולי מאתגר את המדינה. אבל יש כאן
אבל אירוע גדול. אבל אנחנו מנסים גדול. לעזור, שאלנו, אנחנו נעביר את זה, אנחנו נדבר על זה, אנחנו משדרים על זה. אנחנו מאוד מאוד רוצים לעזור לך ולכם. תודה רבה, אילה גונן ברזילאי, מנהלת מרכז החוסן בשדרות. תודה רבה לך,
תהיו חזקים. תהיו חזקים ותצליחו. מיכל קדוש, שוב תעדכן אותנו מהנעשה בתנועה, ואחר כך נמשיך. עכשיו מה? רצינו לדבר עם מיכה פרידמן, עם מישהו ש... והכל... ייתן לנו תמונה מבחינת מבטו של איש תקשורת
הנה,
ותיק.
הנה הוא על עכשיו, הנה הוא על הקו.
על מיכה. מה שקורה היום בתקשורת, שלום מיכה,
שלום
ערב
מיכה.
טוב.
היי,
שלום רוני, שלום אריה.
אני טועה אם לפני 50 שנה ועוד 7 ימים ועוד 10 שעות, או 7 ימים ועוד 10 שעות, הקול הראשון שבקע מהמקליטים שהודיע, שדובר צהל מודיע, המלחמה, היית אתה בגלי צהל?
לא, לפני 50 שנה ועוד כמה ימים, הייתי, מה התאריך היום? 12 באוקטובר?
כן.
הייתי עם חבריי מחטיבת הצנחנים הצפונית ברמת הגולן.
טוב, פרגנתי לך.
אבל... יום לפני כיבוש...
טוב, אז ספר לנו.
אז אתה ראית את זה גם מנקודת מבטו של לוחם, ואחר כך הרבה שנים מנקודת מבטו של עיתונאי ואיש תקשורת. תגיד, התקשורת היום עוזרת ללוחמים?
נחדד את זה, אריה, התקשורת מתלהמת, או התקשורת מייללת, התקשורת מה, היא צריכה להיות ניטרלית לתפיסת?
התקשורת צריכה להיות תקשורת, אבל כמו שאנחנו מבינים, אנחנו נמצאים בשיבוש טוטלי, בליקוי מאורות כללי, לא בפעם הראשונה לצערנו, כאשר התקשורת לא ממלאה את תפקידה. אתה יודע מה, ביום הכיפורים, אני זוכר עד היום, אני לא יודע, את ינקלה ארז עם הידיעה המצונזרת הזו שלו מ-5 באוקטובר על ריכוזי כוחות שהצנזורה לא נתנה לו לפרסם. כל חייו הוא הלך ויקע על חטא הזה, אבל היא מילאה את תפקידה, כי הצנזורה אסרה עליה והיא לא פרסמה. היום, מה, תראו, אני היום חשבתי על תפקידו של העיתונאי. תמיד הדבר הכי ראוי לדעתי, זה לשים את עצמך במקומו של, אני יודע, קושמר או תמיר סטיינמן, אגב, שהוא מדהים, מדהים, מדהים. לא מכיר אותו, מפה שלוחה אליו, שלוח אליו חיבוק עמוק. אז מה התפקיד שלו? הם לא רק פה מדווח בסיטואציה הזאת שנפלה עלינו. הם העבירו מידע, היחידים בשטח, שום דבר לא עבד. הם זעקו את זעקת הנצורים. הם, היו להם חברים אישיים, כתב שטח שמסתובב 10 שנים במקום, ומבחינתם הקשר שלהם לרשויות הוא שליח הציבור שלהם, ופתאום הכתב בשטח בעת המלחמה הזאת הוא שליח גם. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני רק מדווח, אני קול וכן הלאה, וזה כל הדברים, זה הרבה יותר, אני נזכר ברוני, ברון בן ישי, הוא קיבל צלש על זה, באמצע מלחמת יום הכיפורים, בתעלה, הוא מצלם בתפקידו ככתב הטלוויזיה של רשות השידור, ולידו נפגע חייל, הוא זורק את המצלמה והולך לטפל בחייל, זה תפקידו? הוא היה שם, הוא יכול היה לעזור, נראה היה לו שסדר העדיפויות הוא אחר ברגע הנתון הזה.
מה היינו אומרים על רון בן ישי אם הוא רק היה מצלם את הפצוע ולא שם לו חוסם עורקים?
נכון, מיד אני אדבר אליך אריה הרופא. אתה יודע מה, אני אגיד את זה עכשיו, אחר כך אני אספר על רון בן ישי בסבא ושתילה, אני הייתי איתו. אני הייתי האיש שפתח את הדלת בדירת רשות השידור לשלושה לוחמים מן השריון שנקשו על הדרך ושאלו אם אפשר להתרחץ פה. ומפה ואילך כל הסיפור הזה המשיך להתגלגל. אני הייתי בקצה השיחה כשהוא שואל אותם, כי לא רציתי להפריע לו, הם רצו לדבר איתו, כי אותי אף אחד לא הכיר, הייתי עול ימים, אז הוא שואל אותם, אתם רוצים שאני אדבר עם אריק? אז אמרו לו, מה, אתה מכיר אותו? אז אמר, כן, ואז הוא הלך לטלפון, משך אותו עד קצה המרפסת שלא ישמע, אבל את המילה הראשונה שמעתי, אריק, וכל השאר אתם יודעים. אריה, אתה רופא, אני הייתי רוצה, שהרופא שינתח אותי ישים את כל הרגשות שלו, ישיר אותם בבית ויבצע את העבודה שלו בקור רוח, וכאשר הבטן שלי נפתחת אני לא רוצה שפתאום יתחיל לייבב אוי ומה יש לך פה. אבל מה? אבל אם אני אבל אם פתאום, אבל זה לא הסיטואציה הזאת. פתאום מגיעים עשרות אנשים שצריכים לעלות לחדר הטראומה, צריכים למיין אותם, לעלות אותם שולחן, אולי מישהו מבין משפחתו, אולי מכר, אולי קרוב. היה לי עתיד, הוא כבר שנים בין החיים, איננו בין החיים, דוקטור פרופסור גדעון פינדלר, שהוא היה אחד מגדולי הנוירוכירורגים במדינה.
נגמר לנו הזמן, נגמר לנו הזמן.
ושהבן שלו, אז אני אשלים את המשפט, שהבן שלו נפצע בראשו, הוא נתן לאחרים לטפל בו, והוא עזב את המקצוע, הוא לא יכול היה יותר לגעת בסכין.
הלוואי שכולנו היינו יכולים. תודה רבה, מיכה. תודה רבה, רוני, זהו.
ישראל במלחמה.